ותראו איזה לוגו יפהפה. אני קודם כל, הבחירה לא הייתה שלי, כן? הבחירה הייתה של צוות השיפוט, המקצועי. אני שמחתי ושמתי את ידי על הדבר הזה, ואני מביא את זה לידיעתכם גם כן. אני חושב שאנחנו יכולים להיות גאים גם בתושבים שלנו המעצבים וגם בבחירה שנעשתה. כמובן שיהיו לו צורות שונות, הכיתוב מתחת, הכיתוב בצד, תלוי בכל השימושים שנעשה. אם אתם שמים לב, ישענו את הסמל הישן ליד כדי להיות מחוברים לעבר עדיין, כדי להישאר עדיין בכל זאת לשמור על העבר, וגם כדי לעמוד, צריך לדעת, צריך לעמוד בדרישות החוק. דרישות החוק של משרד הפנים היום מחייבות לשמור על הסמל הזה, ככה עשה גם תל אביב. אז ברכות לעיר שלנו, שנאחל לה שתהיה גם בגיל 100, ובעזרת השם אתם מוזמנים. אנחנו נציג בפניכם את התוכנית המלאה כשתושלם. אני כבר יכול להודיע עכשיו על הפתיחה, ותראו זאת כהזמנה אישית, יש לך גם הזמנות אישיות, אבל תראו זאת כהזמנה אישית. אנחנו נפתח את החגיגות, כמו שאמרתי קודם, במדיטירנה, וננעל אותם במדיטירנה. ולכן המופע הראשון של מדיטירנה יהיה באמפיתיאטרון ביום חמישי, השני ביוני, כן? החלק שלו יותאם גם לחברים הדתיים, החלק השני פחות, כי זה שירי סנרמו, אבל אנחנו נעשה שם טקס יפה, נפתח את החגיגות, נעשה את הטקס שלנו לפני התחלת המופע, לפחות שעה, נגמור את הטקס ואז המופע יתחיל, ובכלל תהיה לנו הזדמנות להיות גאים בכברת הדרך הארוכה שהעיר עשתה במשך 60 שנה. זה יבוא לידי ביטוי בכל האירועים. הסלוגן שכרגע הוא ראשוני שבחרנו הוא אשדוד עיר אחת עם פנים רבות. הרעיון הוא לבטא את הרב תרבותיות של העיר, את הניגודים, את הדתיים והחילונים והחרדים וכל הגלויות, עולים חדשים, ותיקים, כל התרבויות ביחד, עיר אחת, אבל עם פנים. יש כאלה אומרים, יש כאלה רבים, רבות, אנחנו שאלנו, הרוב משתמשים ברבות, אבל גם רבים, נכון. אז שיהיה בהצלחה ותודה רבה, ואדוני היושב-ראש.
אפשר להציע הצעה לטובת בית חולים? לטובת בית חולים, אפשר להציע הצעה?
לא. חברים, ישיבת המועצה, ישיבת, אלן, אנחנו קוראים אותך לסדר, קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. אלן, לא מכובד מה שאת עושה, לא מכובד. אלן, קורא אותך, אלן, לסדר בפעם השנייה. אלן, קורא אותך, אלן, פעם שנייה. אלן, אל תאלצי אותי אבל לקרוא בפעם השלישית. אל תשלחי אותי פעם שלישית, אנחנו נוציא אותך מהדיון. אלן, אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית, לצערי. לא, את צריכה לצאת מהאולם. טוב, חברים, אנחנו
הצעה לטובת בית החולים גם אי אפשר להציע בדקה וחצי.
לא, עכשיו הישיבה עוד לא נפתחה.
מה לא
הישיבה? זה לא הייתה ישיבה, זה היו דברי ראש העיר, זה לא הישיבה.
אני מבקש לרשום בפרוטוקול שיש לי הצעה לטובת בית החולים.
ועם כל הכבוד,
לטובת בית החולים.
אתה יודע איך מגישים הצעות, ותגיש אותה כמו שמגישים הצעות.
אבל גבי, היה פה מונולוג ארוך.
המונולוג,
אבל גבי, היה מונולוג ארוך.
זו זכות שנוכנית.
אנחנו שמנו בדברים מאוד חמורים. ומותר לנו להגיע.
לא.
האשמות האלה שהיו אמרו האשמות לא
אלי, עם כל הכבוד,
הם לא האשמות קלילות, הם האשמות מאוד חמורות. אי אפשר לבוא לסדר היום. מה זה? דיקטטורה פה.
חברים, אנחנו רוצים לפתוח את ישיבת המועצה הרגילה 4-2016 עם תוספת לסדר היום בסעיפים 19 ו-22. יש לנו שתי נושאים נוספים שצריך לבקש את רשותכם להוסיף אותם לסדר היום. הנושא הראשון, אישור ועדת מלגות 2 אפריל 2016, שאנחנו מבקשים לצרף לסדר היום בהחלטה, הצעת החלטה 2. אנחנו מבקשים הצעת החלטה שמאפשרת לחברת חופיץ אשר פרסמה מכרז להפעלת מסעדה בית קפה בפארק אשדוד ים בשני מבנים צמודים, ואנחנו רוצים לאפשר להם להפעיל את זה בעצמם, ולכן אנחנו רוצים לאשר לצרף את שני הנושאים האלה לסדר היום. אז מי בעד לצרף לסדר היום, ירים את ידו. מה לעשות? מי נמנע?
אני נגד.
מי נגד?
אני נגד.
אחד נגד, אין בעיה. אוקיי, אז אנחנו
לא, אי אפשר לבוא עכשיו, דבר סוף ראשה ולהוסיף שני סעיפים, כל הכבוד. באמת כל הכבוד.
אנחנו בשאילתות, שאילתה מספר אחת. שאילתה של דוקטור אלי לחמני בנושא אגם ועורף המרינה ותשובת ראש העיר, בבקשה דינה.
תשובת ראש העיר לדוקטור אלי לחמני בנושא אגם ועורף המרינה. במענה לפנייתך אבקש להשיב כדלקמן. בהתאם למדיניותי לקיום שיתוף ציבור בהליכי תכנון מרכזיים, התקיים מפגש שיתוף ציבור ב-26 לינואר 2015 בדבר תכנון שטחי הציבור במרינה. סיכום מפגש שיתוף ציבור הוצג לדיון במליאת ועדת בניין ערים ב-31 למרץ 2015, והמליאה החליטה לאשר את תוכניות הבינוי והפיתוח לשטחי הציבור למרינה הכוללים שטח ציבורי לאגם, שטח ציבורי פתוח, אזור משולב שצף, חנייה תת-קרקעית ומסחר. מנכ"ל העירייה מונה על ידי לרכז את הטיפול וקידום הביצוע, והוא הרכיב צוות עבודה כולל נציגים של גורמי התכנון, חפה ואבי קמר, מנהל הפרויקט מטעם העירייה, חפה ורמי. בהמשך למספר ישיבות עבודה מקצועיות, הוגשה ב-6 לינואר 2016 בקשה להיתר בנייה לשטחי ציבור במרינה למגרש 307 שיעודו שצ"פ, ולמגרש 306 שיעודו שטח ציבורי לאגם. הבקשה להיתר נבדקה ונמצאה תואמת את התב"ע החלה במקום ולתוכנית הבינוי והפיתוח שאושרה במליאת ועדת בניין ערים. הבקשה להיתר נדונה ברשות רישוי בתאריך 29 לפברואר 2016 ואושרה בכפוף להשלמת הערות בדיקה ומילוי גיליון הדרישות בתיאום עם מחלקת הרישוי. במקביל לקידום תהליך הרישוי ערך הצוות המקצועי ברשות המנכ"ל סיור ב-28 לפברואר 2016 לבחינת מאגרי מקורות שנבנו בשיטה הדומה להצעתו התכנונית עקרונית של היזם לבניית האגם. הצוות מקיים פגישות עבודה סדירות לקידום תוכנית עבודה ולוחות זמנים מוגדרים במקביל למתן האישור התכנוני עקרוני במטרה להתקדם לתכנון מפורט.
תודה רבה דינה. שאלת הבהרה לגבי התשובה.
אם אפשר לדעת, עברו כבר חודשיים מהתשובה, זאת אומרת, יש משהו מעל?
לימתו של דבר, העבודה בצוותי העבודה מתקיימת כסדרה. אני חייב לומר, בהרבה מאוד מובנים גם להפתעתי. זאת אומרת, אני צפיתי קשיים הרבה יותר גדולים. אנחנו מתקדמים יפה מאוד ברמה של השצ"פ, הם מקיימים את התפיסה העירונית בנוגע למה אנחנו מבקשים, ואנחנו מתקדמים, עבודת התכנון עורכת זמן. בנוגע לאגם, אנחנו סיימנו את כל בדיקות הקרקע, והייתה לנו התלבטות קשה בנוגע לדרך האיתום של הקרקעית. היה אפשרות או להתעקש על זיון בבטון של הקרקעית, כמו שעשינו באגם בפארק אשדוד ים, עם כל הקשיים ש... או לחשוב על פתרונות אחרים. באמת עשינו סיור מקיף לחשוב על פתרונות אחרים. זה לא משהו שרואים מלמעלה, כי הקונטור של האגם יהיה קונטור כמובן אחר, שונה. מה אתה אומר? לא, זה יהיה מים מליחים. זאת אומרת, אנחנו לא מביאים את המים מן הים. כרגע הרעיון של תהל הוא רעיון של קידוח לעומק למים מליחים, ובעצם שאיבה של מים מליחים ושימוש במים מליחים. זה כרגע הצעה של צה"ל. אנחנו במקביל עושים שיפוט לתוכנית שלהם. אנחנו כמובן לא נאשר אותה עד אשר תנוח דעתנו שהרעיונות שהם מעלים, והיו כל מיני רעיונות, חלק מהם בסגנון של הלגונות באילת, אנחנו מכירים את הסגנון, חלק מהם בשאיבה וגלישה של עודפים, וחלק מהם הרעיונות האלה שאנחנו כרגע מעבדים. אני מעריך, אני נפגש השבוע עם מנכ״ל אשטרום ומהנדס הביצוע שלהם, אני מעריך שאנחנו השבוע נעשה התקדמות מאוד מאוד משמעותית בנוגע להתכנסות יותר קרובה לאלטרנטיבות שאנחנו נציג בפני ראש העיר לבחירתו מבחינת הן השצה והן האגם. אבל זה מתקדם באופן מלא בהתאם למתווה וברצון ובהסכמה. להפתעתי, נגמרו המלחמות, נגמרו ההתעקשויות, נגמר האנטי, והם נרתמו לבצע את המשימה. היעד לא תלוי בהם, כי הם הציעו את ההצעה שלהם. אנחנו כרגע מנסים להיערך לעשות לה שיפוט מקצועי, ואני חייב לומר שקשה לנו בשלב הזה לאתר מומחה בעל שם עולמי שייתן לנו חוות דעת כזו שנוכל להסתמך עליה, ולא שנמצא מופתעים כמו למשל באילת, שבנו שם עם כל המומחים שבעולם, ומה שקיבלו שם בסוף זה איזה סוג של ביצה שלא מתנקזת, לא מתחלפת, מים עומדים עם כל הריחות והלכלוך שמתאסף בלגונות באילת, וחוסר הסירקולציה של מים טריים. אנחנו מצפים לא לעשות את הטעויות האלה, אז אנחנו נתקדם קצת יותר לאט, אבל נעשה את זה על בטוח.
אוקיי, תודה רבה. אנחנו בהצעות לסדר. הצעה לסדר מספר 1. חידוש השימוש בשירות מכוני הבדיקה והתאמה של מועמדים לתפקידי ניהול ותפקידים בכירים. דיון על פי בקשת עורך דין נעים שומר, בבקשה.
כן. הנושא הוא חידוש השימוש בשירות מכוני בדיקה והתאמתם של מועמדים לתפקידי ניהול לתפקידים בכירים. עיריית אשדוד נהגה מאז ומתמיד להשתמש בשירותם של מכונים לבדיקה, התאמתם ודירוג המועמדים אשר הציגו את המועמדות שלהם לתפקידי ניהול בכירים. המכונים לבדיקה עשו תת מבחנים, בדקו את הכשירות, כמובן אחרי שבעירייה עשו את הבדיקה הראשונית כדי לבדוק מי עמד בתנאי הסף. הדבר הזה היה נהוג לגבי תפקידים בכירים. עם תחילת כהונתו הראשונה של דוקטור לסרי, עד כמה שאני יודע, אני אומר את זה יותר מפי השמועה כי אני לא הייתי חבר מועצה אז, הופסקה פעילות המכונים האלה, והיום בוחרים את המועמדות של אנשים או כל המועמדים לתפקידים הבכירים השונים, תפקיד ניהול וכדומה, על פי קריטריונים אחרים, כמובן בהתאם לתפקיד, בהתאם לוועדה שבוחרת את האנשים האלה. אני סבור שהפסקת הבדיקות האלה היא טעות חמורה, טעות בשיקול דעת, מפני שברגע שהמכונים האלה בדקו את המועמדות, בדקו את הכשירות, נתנו ציונים בתת תחומים לכל מועמד ומועמד, דירגו את המועמדים, ולאחר מכן בפני הוועדה באופן סופי עמדו אותם אנשים שהגיעו לרמות הגבוהות ביותר, והייתה גם חוות דעת מקצועית בעצם בפני חברי הוועדה, אז אפשר היה לבחור את האנשים המתאימים ביותר. היום הכל פתוח, ולכן יש חרושת שמועות שאנשים נבחרים לא על פי הכישורים שלהם, אלא על פי מפתח פוליטי, על פי שיקולים פוליטיים ועל פני כל מיני שיקולים אחרים. מה שאני מציע בהצעה הזאת, לחדש את הפעילות ואת הבדיקות של בעלי כל המועמדים שמועמדים לתפקידים הבכירים האלה, גם בין היתר כדי לקבל את המועמדים הטובים ביותר באמת לכל תפקיד ותפקיד, וגם כדי להפסיק את חרושת השמועות הזאת. תודה.
אני חושב שלא...
רגע, אם אתה עונה אז אני גם רוצה לדבר, או שאתה מעביר את זה...
לא, אני התכוונתי לענות.
לא, אני שואל, נעשה את זה עכשיו או נעשה בסוף הישיבה? עכשיו.
בסדר גמור.
טוב. אני רוצה רק להוסיף, אני לא רוצה... קודם כל אני מבקש באמת לאשר או לא לאשר את העובדות, כי זה מה שחשוב. כי אם נגרם נזק של 2 מיליון זה דבר אחד, ואם נגרם נזק של 50 מיליון זה דבר שני. בבקשה? אני מדבר להצעה דחופה לסדר היום של מועצת העירייה, לא? של עורך דין נעים שומר. על מה? לא שמעתי.
נעים שומר מדבר על מכוני בדיקה.
אני הגשתי שתי הצעות. הצעה אחת לגבי חידוש פעילותם של מכוני הבדיקה לתפקידים בכירים. זה הנושא הראשון. הנושא השני עדיין לא הגענו אליו.
הנושא הראשון. רגע, הראשון.
אתה דילגת צבי.
טוב, אז אני מתנצל. בקש לרשום התנצלות.
נרשה לאילן לענות, מנכ"ל העירייה. בבקשה.
ככלל, אנחנו קולטים עובדים הן בוועדת בחינה, ועדת מכרזים, והן בוועדת מכרזים לעובדים בכירים. אני משתתף בשתי הוועדות האלה, ומעולם, לפחות ב-12 שנה שאני עובד בעיריית אשדוד, מעולם לא הוגבל השימוש במכוני בדיקה. זאת אומרת, הפרוגרטיבה של הוועדות לשלוח את המועמדים לוועדות עומדת שרירה וקיימת, מעולם לא הוגבלה, מעולם לא נאסרה. והוויכוח שקשור בנוגע לתקפות של הבדיקות,
רגע, אני רוצה להבין, העירייה עד היום למשל בקדנציה הזאת שלחה מועמדים לתפקידים הבכירים?
אני לא בחקירה נגדית, אני אסיים את התשובה שלי.
תן לי דוגמה או שתיים. תן לי דוגמאות שניים.
אני לא בחקירה נגדית, אני אסיים קצת את הדברים שלי ואני אשמח לענות על כל שאלה שלך, אבל לא להפסיק אותי בשאלות של חקירה נגדית. בבקשה.
לא, אני חושב שאתה לא נוגע לעניין, עם כל הכבוד.
יכול להיות. אם תאמר את זה אחרי שאסיים את דבריי, אני גם תהיה לי נטייה להסכים איתך. אבל כשאני באמצע דבריי, אני עוד מטיל ספק בעובדה אם אני מצליח לענות לך או לא. תן לי את הסיכוי. אני אומר, לא הגבלנו מעולם את השימוש במכוני בדיקה, מעולם לא חידדנו את השאלות שקשורות בתקיפות וניבוי של הצלחה של עובד מתוקף הבחינות האלה. מעולם גם לא קבלנו מה המשקל של המבחנים האלה בתוך השיקול הכולל של ההחלטה לקבל עובד כזה או אחר. ואם אני לוקח את המספרים, יחד עם העובדה שמעולם לא נאסר השימוש או לא הוגבל השימוש, מעולם לא היה מצב שוועדה ביקשה לשלוח מועמדים ואמרו לה לא, זה לא קרה, לא בוועדות שגם אתה ישבת בהן, ולא ועדות שגם הגברת גלבר או אחרים ישבו בהן, מעולם לא היה מצב שביקשו לשלוח לוועדות ואמרו לא, אין דבר כזה. אם הוועדה מקבלת החלטה ששולחים לוועדה, שולחים לוועדה. אגב, גם עשינו זה, ואני אגיד מתי. כשאני מסתכל על הנתונים מ-2004, וזה מספיק זמן אחור, אני רואה שבמשך החמש שנים, מ-2004 עד 2008, העירייה עשתה שימוש שבע פעמים בזכות לשלוח למכוני בדיקה. וכשאני לוקח את השנים 2009 עד 2015, סוף 2015, אני רואה שהעירייה עשתה שימוש שש פעמים בזכות הזאת לשלוח אנשים למכוני בדיקה. זאת אומרת, אני לא מוצא מובהקות גדולה מדי. אני מחילה? לא, חמש שנים, אני אומר, מ-2004 עד 2008 ומ-2009 עד 2015. חמש, לא. חילקתי את זה לחמש. 2004, 2008 זה חמש שנים, ו-2009, 12, 13, 14, 15, 16 שנים.
אפשר לקבל דוח מדויק עם התאריכים, ואז נוכל לבחון את זה.
מחילה, לא משנה. אז זה שבע פעמים מהסיבה שיש פה שנה אחת שלא הופיע, זה הכל. אבל לא משנה, זה לא מובהק. אז עשו שימוש של שש פעמים בשש שנים, פעם אחת לשנה, הוא עשה שימוש שבע פעמים
בחמש שנים, שזה אחד פסיק משהו. באמת, חברים, על הקטנוניות הזאת אני לא מציע לפתוח דיון. ולכן אני חושב שהפרוגרטיבה של הוועדות להחליט אם הם שולחים או לא שולחים, צריך להשאיר אותה בידי הוועדות ולא להגביל את שיקול דעתם. אני גם יכול להגיד לכם מתי שלחנו. שלחנו בדרך כלל כשהיו חילוקי דעות ואי הסכמות בוועדה בנוגע למועמד כזה או אחר. לא הייתה יכולת להכריע בוועדה בזמן אמת בנוגע למי הוא המועמד המועדף. ואז הוועדות, אני רק מספר מה נהגנו בעבר, ואז הוועדות בדרך כלל קיבלו החלטה לשלוח לבדיקות. בכל מקום שבו הוועדות היו תמימי דעים בנוגע למועמד ולבולטות של המועמד, הרי שלא שלחנו את המועמדים לוועדות בדיקה. אני, כמי שמטפל בכוח אדם בעירייה, חושב שאין מקום להגביל את שיקול הדעת של הוועדות. אנשים יושבים בוועדות שיצביעו, אם הרוב יקבע שמועמד כזה או אחר או לתפקיד כזה ואחר הולכים למבחנים, כך יהיה. החוק איננו דורש, איננו קובע, גם משרד הפנים איננו דורש, ולכן אני חושב שצריך להשאיר את שיקול הדעת בידי הוועדות.
יש לי שאלה, אתה יכול, אילן, אדוני המנכ״ל, לומר לי אילן, כמה אנשים הופנו לבדיקות כאלה בשלוש השנים האחרונות למשל?
נתתי לך תשובה לגבי קדנציות
שלמות. לא, אני שואל אותך שאלה ספציפית לגבי שלוש השנים האחרונות.
אין לי נתון כרגע.
אין נתון כי אין אף אחד. אין נתון כי אין אף אחד.
אתה טועה, במקרה אתה טועה.
אברבת, תציג לי שמות, תן לי את הדוגמאות.
ישלחו עובדי ביקורת ב-2012.
עם כל הכבוד.
ונתן איפון לעובד ב-2013.
בסדר. עם כל הכבוד, אני חושש שהתשובה שלך היא לא מדויקת, היא מטייחת את המציאות כדי לחפות על המציאות, כדי לחפות על המדיניות שנקבעה, כדי להכניס אנשים על פי קשרים פוליטיים ולא על פי כישורים. והמידע שאתה מוסר הוא לא נכון. עם כל הכבוד.
עורדים, נעים שומר, למה להטיח? אתה ביקשת הצעת החלטה, תכף נצביע ונמשיך הלאה.
לא, אבל כשאני שומע דברים כאלה מדהימים מהמנכ״ל, זה מקומם.
אני רוצה להתייחס לגבי ההצעה של אילן. אילן, אם היה איזושהי שוויוניות ואיזושהי יכולת להוביל לשם מהלכים, לפחות לאופוזיציה, בתוך הוועדות, הייתי יכולה לקבל את ההצעה שלך. מכיוון שהרעיון שלך שבוועדות אנחנו נחליט היא לא רלוונטית, היא לא הגיונית והיא לא תיושם. כיוון שהרוב זה הקואליציה. יוצא מצב שמה שאתם רוצים לא לשלוח למבחנים, זה מה שיצא. אני רוצה להגיד לך שהיו ועדות שדרשתי, וזה לא בא לידי ביטוי. היו דירקטורים שדרשתי, וזה לא בא לידי ביטוי. אני גם הפניתי את זה לראש העיר, ואני צעקתי כבר לעבדה. לקחת אנשים לבחינות זה א' ב' בגוף ציבורי, בין אם החוק מאפשר או בין אם החוק לא מאפשר, אני חושבת שהאתיקה הציבורית שלנו היא לעשות זאת. זאת ההצעה שלי, ואני כן תומכת בהצעה של...
בבקשה. אפשר רגע, גבי.
רק
עוד דקה, אני רק רוצה להעיר הערה אחת ברשותך. אילן, תראה מה אתה אומר. אתה אומר, אם הוועדה תחליט אין מניעה, בעצם תראה לי ועדה אחת, למעט ועדת ביקורת, שהיושב ראש שלה הוא לא איש הנהלה, איש קואליציה.
אז מה רגע, אתה אומר, מה אתה רוצה?
שאם הוועדה שהיושב ראש שלה ולחברי הנהלה יש שם הרוב, תחליט, כן, זה לא יקרה. זו תשובה שבגדר לטייח את הדברים. אין פה שום אמת בתשובה.
נעים שומר, בדרך כלל, בדמוקרטיות, הרוב קובע.
עוד פעם אנחנו מגיעים לוויכוח המשקיע הזה.
יש דרך אחרת.
אבל גבי, זה לא אתי ללכת על הכלל הזה.
גם למיעוט יש זכויות. עכשיו אני כרגע, גבי, אני לא מדבר על דמוקרטיה ואני לא מדבר על רוב ומיעוט. אני מדבר על טובת העניין.
מי קובע מה טובת העניין?
אנחנו רוצים לקבל את כוח האדם האיכותי ביותר.
מי קובע מה טובת העניין?
אבל זה לא יקרה עם הגישה שלכם.
אבל מי קובע? המיעוט או הרוב? בבקשה.
אני חושב שכמו בכל גוף, גם אפילו אם יש מועמד יחיד, מן הראוי לגשת לבחינה וגם לראות את ה... הוא יכול להיות מאוד מאוד מתאים, אבל יכול להיות מאוד מאוד לא מתאים לתפקיד הספציפי. בשביל זה יש את הגופים האלה, שבוחנים את המסוגלות, את היכולת.
חברים.
ואני חושב שכל חברה פרטית שלוקחת מישהו בכיר, אז היא כן הולכת לנושא הזה של, של המכונים האלה. ואני חושב שכן צריכה להיות איזשהו, אולי עם איזושהי רמה מסוימת, אולי עם איזושהי הגדרה מסוימת של תפקיד, שבכל מקרה, לא משנה, גם אם זה יהיה מועמד אחד, גם אם שני מועמדים, שבכל מקרה ייבחנו כישוריו גם בהיבט של המחוז. זה רק נותן רק הכשרה, ואת הכשרת התפקיד שלו יותר, בצורה יותר טובה. זה לא הרבה כסף מבחינת העירייה, ואני חושב עוד הפעם, אנחנו מדברים על 8-10 מכרזים, אולי במשך של קדנציה, או 4 שנים שדיברו פה, העלות הזאת היא באמת לא גדולה, ואני חושב, שזה גם חשוב שגם חברי הוועדה שבחרו באותו אדם, באמת יקבלו את המידע שבאמת הוא האדם הראוי ומסוגל למלא את התפקיד שלו.
אוקיי, אז... משפט אחד. אפשר?
בבקשה.
היתרון של המבחן הזה הוא שהוא לא רק קובע אם האדם הוא מוכשר או לא מוכשר, אלא אם הוא מוכשר למלא את אותו תפקיד של אבו רץ. אם אתה לוקח מהנדס גאון מרובה שהולך למכרז בנושא רווחה, יכול להיות שהוא שאין לו נשמה יתרה, יכול להיות שהוא לא עזור לו להתקרב לילדים או לאנשים פגועים, הוא מסוגל לנהל את זה בצורה רצינית. דרך אגב, אני חושב שאני היחידי פה שיכול לומר שהייתי שתי קדנציות מנכ״ל משרדים ממשלתיים, ואני אומר לך, היה מקובל שהנציבות הייתה שולחת ושולחת לבדיקה. בלי משרדים ממשלתיים גדולים, גם התקשורת וגם משרד העבודה והרווחה.
מעולה.
אז אתה לומד על תכונות שאתה לא חשבת עליהן על אותו אדם, ויודע, הוא מוכשר, בואו נראה, נדבר איתו, איך אומרים? לא, אני לא אומר לא לקבל אותו, אבל לדעת איפה היתרונות ואיפה החסרונות שלו.
טוב,
תשקלו את זה, מפני שאנחנו
במקום
אנחנו בחוץ.
כן, שימו.
שני משפטים אולי. אחד, אני חושב שזה נותן לנו את האפשרות לבחור את הטובים ביותר. אני חושב שכי אנשים שמגיעים, אני הייתי פעמיים בוועדת המכרזים, החלפתי את שירלי, פעמיים ראיתי את הבחירה של מועמדים. אני חושב שאם היו לנו ציונים מגוף בלתי תלוי, זה היה הרבה יותר נכון והרבה יותר טוב לעשות את זה. והמשפט השני שאני, גבי, רציתי להגיד לך על דמוקרטיה, אז אולי קצת להרחיב את האופקים, כן? בדמוקרטיה, באחד האבות של המהפכה הצרפתית ב-1789, וולטר אמר שאני, גם אם אני לא מסכים איתך אף מילה, אני מוכן למות על כך שיהיה לך את הזכות להגיד את הדברים שלך. זאת הדמוקרטיה.
אני חושב שהיופי הדמוקרטי הוא כזה שאפשר להגיד כל מה שרוצים, גם אם אנחנו לא אוהבים אותה.
נכון.
טוב, חברים, אז מתקן אותנו פה מנכ"ל העירייה, זה לא וולטר, זה ברנרד שו.
אז אני מתקן את המנכ"ל שקצת יעשה את ההיסטוריה ויבדוק. זה עוד בגיל שהוא עוד לא היה מנהיג, וולטר אמר.
טוב, אז אנחנו רוצים להעמיד להצבעה את הצעה לסדר של נעים שומר. אני אומר, אנחנו רוצים להעמיד להצבעה את ההצעה שלך. כשאנחנו כנגד ההצעה שלך רוצים להעמיד את ההצעה שלנו לשמר את המצב הקיים ולהשאיר ליושבי ראש הוועדות וחברי הוועדה את הפרוגרטיבה להחליט בכל מכרז אם הם רוצים להפעיל את הסמכות שלהם ולשלוח למבחנים או לא. אז אנחנו רוצים להשאיר את המצב כפי שהוא, עם הסמכויות כפי שהם כרגע, לעומת ההצעה שלך שלחייב במכרז, בכל מכרז לעשות בחינה. אז מי שבעד הצעת ההחלטה של נעים שומר ירים את היד. 1, 2, 3, 4, 5. מי נגד? 1, 2, 3, 4, 5, 6. לא צריך להמשיך לספור. תודה רבה, הצעתך נפלה.